Wieso können wir nicht mehr da rauf schlittern? Ich muss aber dann immer verschwinden. לפני שנגלוש לסיפורים, אני רגש לכם הקדמה, היא חשובה להבין מכוח מה אני נכנס לעבודה. יש מאמר מאוד חשוב של הרב חרל"פ, במעייני הישועה. הרב שלנו מדבר על שני גואלים מישראל. הטיפה ארחיב את הדברים, אני חושב שמה מכוון את המטרה של הרב חרל"פ. הוא אומר, לעולם תופיע גאולה, דרך שני גואלים, דרך שני מסלולים. בגאולה ראשונה זה משה ואהרון, בגאולה האחרונה זה אליהו ומשיח, באמצע זה מרדכי ואסתר. מה עניינם של שני הגואלים האלה?
אם נשים לב, אחד זה מין ואחד זה אלף, משה ואהרון, בשביל להגיד מה העניינם של כל אחד מהגואלים האלה, שאתם נראה בגאולה הראשונה אצל משה ואהרון מה קורה שם. כשהתורה מציגה את תופעת משה ואהרון והיא מקדימה את סדר המשפחות של שבט לוי, היא מסיימת ואומרת כך: הוא אהרון ומשה שרמה השם להם הוציאו את בני ישראל מאז מצרים ועצמאות. פה אהרון דודם למשה. פסוק אחר כך: הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. רש"י במקום ער לשינוי בהקדמות, אומר רש"י, פעמים מקדים את משה, פעמים מקדים את אהרון, לומר לך ששקולים כאחד. פשט הדברים, יכלת בקלות לחשוב שאהרון הוא תוצאה של איזה תקלת עבודה של משה רבינו, שיש לו בעיה של דיבור. אז באמת, משה לא נצרח פה, אומר רש"י, אומרת התורה, שקולים כאחד ושנים. הרב חרל"פ אומר, אתה יודע מה זה שקולים כאחד? משה ואהרון ביחד יגלו אחד. אי אפשר לגאולה בלי משה, אי אפשר לגאולה בלי אהרון. מה יגאולה בלי אהרון? מי שיגאולו מספיקים, נראה מאוד את המשקל של כל אדם מהם במהלך הגאולה. כשאהרון מוזכר בראש, כתוב: הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. העבודה בהכנת הגאולה בעם ישראל נעשית בראש ובראשונה על ידי משה רבינו אהרון. אבל בעבודה מול פרעה, מול יחסי החוץ של מדינת ישראל במירכאות, את זה עושה משה לפני אהרון. הם המדברים על פרעה מארץ מצרים. מה בסנהדרין מביאה, מה צריכה להיות הגישה של דיין? האם לעשות פשרה בין הצדדים, או למצות את הדין של הגישה? מה מביאה רעיון משה רבינו? משה רבינו אמר, יקוב הדין את ההר. כשיש לך הר, אתה רוצה לעבור מצד אחד לצד השני, אתה יכול לא להתפס ולעבור מצד שני, אתה יכול לא להקיף, אתה יכול לחצות בתוך ההר, מביא את אהרון, אוהב שלום, יודע שלום. אהרון אומר לנביא, אל תחשב שהוא מעלה את אמת, שהוא רק לומר את הלפים, ורבים שהתנהגו אותה. אבל הוא יודע שלעברה האלוהית יותר זמן עד שהיא יורדת לרמת האנושות. הרבה מעצורים, אבל בסופו של דבר נגיע לשם. היסוד הזה מביא בכל הגאולות אומר הרב חרל"פ. אצל מרדכי, הוא אמן, לא ילכה ולא ישכח. אצל אסתר, דרך כתובת כל היהודים, עבודה בתוך עם ישראל. אצל אליהו, בעבודה של אהרון, יש לי בגבות הבנים, לדם דם עולה בגן. משיח, מלך המשיח. מלכות מלכים, כמו מלכה מותרים. נדיר. היסוד הזה של האמת האלוקית הצרופה והיכולת של הלופה פה בעולם, מבוכן ניגשתי לעבודה שאני עובד בה, פותח את הבוקר למשה, והאמת האלוקית הצרופה, ואחרי זה יוצא לעבודה ומנסה להעיר את האור הזה בעזרת השם יתברך, מבחינת אהרון, לגלות את זה לרבדים היותר מעשיים של העולם הזה. ישנם פערים, ישנם מורכבויות, אבל זה העניין. העבודה הזו אני מחלק אותה שחום במועצה, יש שם הרבה שנים, וכפי שעתי, עם הרבה מאוד מצבים קשים, הם ברוך השם אנחנו חיים בבית אל, גן עדן עלי אדמות, ברוך השם במסר חפים, אבל בשנים הראשונות של היישוב, הם עושים דרך רמאללה, כל מסיעה עם החשש לאבנים, זה בית עבירה, כן, שעשה שברוך השם הם כבר לא מכירים. ולא כבר חושב לזמן להתכונן על פרטים בפיזמה. התמילת אשם בפתקיד הייתה אירוע הרבה סך שולחן מזרח ישן מקום דמות עמוד הישיבה שיצא ביום השישי לפנות ביצים מעלות ביד של הזון וישן התקשר אליי לומר תשמע, חיים לבוא חזק אמרתי לך, 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 אמרתי והזמן חולק וחיים לא חוזר אני רוצה לחבר את הצבא בשעה הוא בא איתה פה אני חושב בטוח ומעלה שבת נכנס לתנה ונכנס לשבת וחיים לא חזר אני חושב את השבת הזה אבל חזרה לצני הציבור באותו שבת והאירוע הזה, רק מתחיל שנבלי זה עובר בחזר, אנחנו חיים. כפשוטו, כפסד את שבעים זה אלי. ואירוע משפחת עצוב. אני לא יודע כבר הרבה תעודות, אבל אני אדיש תעודות מרכזיות. בתת שני מלבב, שנת 96, ורואים כבוד בשפר, שנת תת שני סמך. הוא רואה פעם שם, ששעון עולה להר הבית ופעם שנים נשגל פורו שבשל ראשון מופיע כהפרות סדר המוניות של עשרות אלפים מתנקז בעיקר לצומת איו"ש לצומת הארק, בחלק הדרומי, כאילו מטרות והפרות סדר האלה של עשרות אלפים לא פשוטות פעם מסוים בתוכם מופיעים גם אנשים מחבלים חמושים מה שהצבא מגביר כהפסד במחות ענך אנחנו רוצים לבחור את הצעי לחימה זה לא נקל צבאי אבל נוצר אז מעגל שבגלל שצבא רואה את משהו עבד נכון למרות האשליה כל כך רגימה של הסכמי אוסלו יש בצבא הגדרה של יש טעות מצבית יש הפתעה מצבית ויש הפתעה בסיסית, מה זאת אומרת? אתה מתכוון שלא יתקור אותך, אני לא נהיה לי, זה משמאל, אתה נערך. אבל הפתעה בסיסית, זה אומר שאתה בכלל חי בעולם של שלום. ופתאום, משום מקום אתה יוצא את עצמך למלחמה. זה מה שאני אומר, לא יגיד בשקט, בשנת תשעים ובאות. בקיצור, הצבא המקום חושב מתעשת, מתחיל לפתח תורת לחימה כאלה, והדפה הזאת של הפרוצר לי קומץ, חמושי, שקשיב לו בזה עוד רב, אבל הם פוגעים לו בחיים. הוא מתחיל בשמונה חיים שלנו הרוגים, בגזרת בניינית בשבוע. אבל מה מאוד הצבא הופך את התארה לפי הרוב השם? וצרפי, אם זה בגזרתם עובדים פה על גג העובדה, אם תצפיגנים מזהים את אותם חמושים, מבצעים ירד בגלל ומורים אותם. ואז מה קורה? אצל הצד הערבי, מתחילות לוויות של אותם ערבים, מגיעים להלוויות, מתסיסים את האווירה, ולחורת בצורה מגיעים לאותם נקודות חיכוך והפרות סדר בצומת איו"ש, לצומת הארק, וזה חוזר על עצמו. ועוברים שבועות,
והערבים חוטפים עשרות נפגעים. ומורות שעה, זה יחסי הכוחות בכלל לא מתחילים. ואז הם מוצאים את הלוטן הרכה שלנו, ומתחילים להוציא חוליות ירי על הציר. כפי שזה לא באותה תקופה, הרבה מאוד זוגות נהרגו. פשוט מחבל יורד מכפר לכביש ראשי, מבצע ירי, מדויק, ומחסל. והיה פחד לנסוע בציר. דיברו על זה שאנשים פחדנים, מפחדים, הרפד הגבוה בו. ואנשים הרבים הוא ניסה בזוגות דברים על זה שכל זוג ניסה אולי ברכב אחר, תחושב עוד לא נעימה. ויאמר בזכותו של מח"ט בנימין דאז גל הירש, ויאמר בזכותו שהוא פיתח, זה לא המקום פה לציין את הפרטים של הדבר הזה, אבל הוא בעזרת כוחות שהתחזר בתאי שטח, מכניס אותם ב-72 ו-96 שעות, עם אוכל שטח שיש עליהם, אין הצוות קפה באמצע, לתאי שטח שעושים מהפך בכל פיתוח ידע. והמצב הזה מופיע אצל חלק מהמח"טים שחלקם אנחנו מכירים אותם היום את הפיקוד בדרים, רוני לוקה, אלוף הפיקוד, באמת אני אומר לזכותו, שתמיד ביטחון התושבים עמד לנגד הבחינה, גם כשזה עמד מול שיקולים ביורוקרטיים ומשפטיים וכולי, רוני לומה תמיד דאג לביטחון התושבים לפני הכול. וגם פה זה לא מקום לפרט. באותה תקופה, בגלל המתח ששרר, אז הרבה מאוד פעילות מסוערבת שמסתערבים יצאו בהתאם. אני אספר לכם את הסיפור מצחיק. הגיע כוח, תרגיל פה ביישוב, וזה אמר לי כבר לדוח שלנו, אני רוצה לאכול משהו כמו שרצים להפעילות. אמרתי, בסדר. שמתי לו מיד מפעד, מפעד לאיץ. חלק המדעות אני מקבל טלפון, מהאחראית שלו. תגיד, מה זה ההפעילות הזאת? גם לא עושים שום דבר, וגם מכניסים פה ערבים שעושים משהו לראש שלהם, מוכרים לנו פחד בוקר. ומה אני אגיד לה? נסעתי את שמה, גרשתי אותם, אני לא אעשה לחשוף אותם, אבל זה הייתה כאילו שקראתם מדיון כמעט. חבר'ה שיוצאים מפה, מתארגנים, החבר'ה האלה גם מפתחים את תרבות של ערבים, הם מוכנים ביחד, הם שומעים על הרצפה, בעוד אחד השני עם הערבי. קיצר, דיברנו על הרבה. אני פשוטכם, עשרה לדיבור, אתם נחזור חזרה בשנים, מבצע שוב הוא אחי, וצוק איתן אחריו, גם ישראל יש רגעים שבו הסבולה האלוקית מתגלה. אחד מהם זה הרבה נעים של מלחמה, אותם שלושה נערים שנעדרים, שלא עכשיו לא מבינים שהם נחטפו, וכאמור שאחר כך אין בגלל ידע איפה הם נמצאים. פשוט לא רוצים, לא יודעים איפה. ואז הצבא מחליט להפוך כל מה ששייך לארגון החמאס ביהודה ושומרון במטרה לנסות לגדול מודיעין. ואז מתקבלת החלטה שאוספים לוחמים מיחידת כפיר שפעלו בחברון. הם מגיעים לבית אל, יוצאים למבצע מתוך בית אל ל-48 שעות כשהמבצע הזה מבצע מוסק, 10 מסוקים מוצקים פה בגזרה, ואני מול הסמח"ט, זה המפקד החטיבה, מתאם את כל הקליטה של החיילים בהתארגנות. ומול הסמח"ט, תשמע אחי, כשאתם חוזרים חזרה, מוצא ביום רביעי, ומחוזרים בליל שבת. אתם חוזרים, תן לי כמה שעות איתם מטרה, שאנחנו בבתי נוכל להתארגן, לקבל את החיילים. וביום שישי אני רוצה לדעת השבים שאנחנו מבקשים לאסוף מצרכים וטיפה לפנים ולאסוף את החיילים חברים, אנחנו עושים במיטבו פשוט הרמות של ריבות בשקיעה, באבטיחים ומה שאתם רוצים, בכסף השתבים, הפועלת פה, ביטן, לימוד ביטן שמה 10,000 שקל לאור הרבים אנחנו מתרגלים פורסים שולחנות מלאים כל טוב בארפיס מחכים את ביטן החיילים מרחוב רשומים את המסוקים מגיעים ואז הם מורדים מסוק, 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 מסוק ברחובים מרחוב 50 לוחמים, מוצאים בטורים אני קולט אותם בעידן המסוק, מוביל אותם במקום ששם הייתה פריסה חיילים עייפים, מיוזרים, עיניים אבנות. הזמן היחיד שיש להם לישון זה במעבר מחברון לבית אל, למשימה הבאה. אין מנוחה, אין מנוחה. ואני מצאת עצמי עושה קרוב ל-10 פעמים כיבוש. לכל קצת ברמים שמגיעה, בקצת המקום נותר לבית. ואז אני אומרת, תדעו לכם. את הכוח הזה של אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, צריכים לשמר לא רק בעיתות משבר, בעיתות מלחמה. צריך לגלות את זה גם ביום יום. יכולים להיות בינינו חילוקי דעות, אבל זה לא מחייב חילוקי לבבות. אחד הקידושים, הוא פתאום קולט חייו.
מורי, שבתו. כל הזמן, כל לוחות הזמנים השתמשו להם לגמרי. זה מסירות נפש של עם ישראל. אני חוזר חזרה טיפה בשנים, מבצע חומת מגן, אני אתן טיפה רקע על התקופה. באותה תקופה, חול המועד סוכות, תשעים סמך ב', אני יושב יחד עם המשפחה, בסוכה, רדיו בטוח, פתאום מבזק חדשות. הקריין מדווח על חדירת מחבל ליישוב אלי סיני בצפון רצועת עזה, יש נפגעים, מחבלים עדיין לא נלכדו. ואז אני זוכר שאני שומע את הדבר הזה ואני חוזר 30 שנה אחורה. בתור ילד גדלתי בחיפה, מחבלים היו נכנסים עם סירות גומי, דרך הים, אירוע אוטובוס אדמים בכביש החוף. ואז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אנחנו חוזרים חזרה לאותה תקופה, ומאז מתחיל גל של טרור, מחבלים מתפוצצים בקניונים, באוטובוסים בעיקר בירושלים, וגל חדירות מחבלים ליישובים, מחורה, חמרה, אלון מורה כמה פעמים, התאמר. ובאותה תקופה מתקיים כנס קציני ביטחון של המועצות ביהודה ושומרון יחד עם מפקד האוגדה והשבק, במטרה לנסות להבין פרופיל המחבל, כשהוא בוחר לו מטרה, האם הוא מתרסק על מטרה, סתם ככה, או שהוא אוסף מלם, מודיעין לפני מבצע. ואז באותם מחבלים שיצאו בחיים, התברר שהם אוספים מודיעין, הם בודקים מה רמת הבידוק בשין ג' האם יש תאורה היקפית, האם יש כלבים בהיקף של היישוב, האם יש סיורים צבאיים, זה עלה במהלך החקירות. אבל יצאנו משם עם שני תובנות חשובות. אחד זה חיזוק צוותי הכוננות, כי זה הכוח הראשוני שייתן מענה בזמן אירוע עד שהצבא הגדול יגיע. והדבר הנוסף זה המושג של חידוד המושג של חתירה למגע. זאת אומרת, ברגע שאתה חושב שיש פה אירוע חדירה, הזמן הוא קריטי. כי כל עוד לא יהיה מישהו שיעמוד מול המחבל ויעצור אותו, אז כל מי שיקרה בדרכו של המחבל, נשים, ילדים, זקנים, אחד דתו. ואז אני עושה אימון לצוות הכוננות, שכונת אבן פינה, ואני מביא להם את רוח הדברים, ואמרתי להם, תדעו לכם שיכול להיות שמישהו מאיתנו חלילה עלול לשלם במחיר חייו בשביל לעצור מחבל. באותה תקופה מה ששובר את גב הגמל היה אירוע מלון פארק. מחבל מנצל לרגע את זה שהשומר בשער של המלון עוזב את מקומו, רץ פנימה לתוך חדר האוכל המרכזי, מתפוצץ, ומי שיודע, פיצוץ בתוך מרחב סגור ומכפיל נזק, ויש שם קרוב ל-30 הרוגים, עשרות פצועים, ליל הסדר, סליחה, ליל הסדר, משפחות שבאו לחוג את החג, ואז מדינת ישראל מחליטה לצאת למבצע שנקרא מבצע חומת מגן. במבצע הזה, אז הייתי מפקד פלוגת בית אל, אנחנו גם כן מגויסים. המשימה שלנו להחזיק את הבטחת אגד בחנות בית אל, את היישוב בית אל, עוד מחסום באזור גבעת אסף, ולאפשר לכוחות הסדירים המיוחדים לפעול בתוך העיר המעלה. המטרה הייתה אחת חדה, למוטט את כל תשתית הטרור. הזמן חולף, עבודה שגרתית, ואז החלטנו לדלל את כמות הלוחמים, השארנו מחלקה על המשימה הזאת, וכל שבועיים שלושה מחליפים את המחלקות. באותה שנה, חג השבועות, מוצאי חג השבועות, נופל בליל שבת. חשוב לזכור את הדבר הזה. מגיע חג השבועות, אני עובר במוצאי החג בין העמדות, לוודא שכל חייל מכיר את המשימה שלו, תצפיתנים, הסייר, המוקד, החמל, ואני חוזר חזרה הביתה. זוכר את זה כמו אתמול, ב-11 ודקה בלילה מקבל ביפר מהחמל, משפחה בחלק הצפוני של יישוב מדווחת שמישהו מנסה להיכנס בכוח לתוך הבית. לבית יש שלוש כניסות, הוא עובר כניסה, והדלת נעולה, הדלתות נעולות. אני כמובן עולה על רכב הביטחון, ליל שבת, פותח קשר מול החמל, מבקש לקבל עוד פרטים, אין לו עוד פרטים, ואז אני אומר לו, תשמע, דבר ראשון, תרים טלפון למשפחה, למרות שזה שבת, תגיד להם שיסתגרו בתוך הממד, שאם חלילה האירוע הזה מתגלגל, שאף אחד שם לא ייפגע. דבר נוסף, תקפיץ את צוות הכוננות שיגיע לנקודה, ואני בדרך למקום. נסיעה של דקה, דקה וחצי, אני יוצר את הרכב 100-150 מטר לפני הבית המדובר, בחלק הצפוני של היישוב, ליד ישיבת בני צבי. רחוב חשוך לחלוטין, תאורת הרחוב לא עבדה באותו לילה. אין נפש חיה בחוץ. מישהו יודע למה? ליל שבת, בשעות האלה כולם ערים. לילה לפני כן אנשים למדו תורה. לפחות חלק מהלילה, אנשים היו עייפים. ואני לבד, בחושך מצרים, ולפני שאני יורד מהרכב, אני מתלבט בשלושה דברים. האם להשאיר את אורות רכב וביטחון דולקים כן או לא? מה הייתה ההתלבטות? אם אני משאיר אותם דולקים, אני חשוף. מאידך, אם אני מחבא אותם, אין לי דרך לסרוק את הרחוב. אמרתי, משאיר אותם דולקים. דבר נוסף, על פי רוב, כשאני יורד לבדוק אירוע, אני חוזר לדווח לחמל דרך הקשר של הרכב, כי עוצמת השידור שלו הרבה יותר חזקה. אמרתי, הפעם אני יורד עם מכשיר קשר ניסה עליי, ודבר אחרון, אני שם כדור בקנה, דורך את הנשק. יורד מהרכב נשק בתלי צוואר, קנה מלווה מבט, מתחיל להתקדם לכיוון הבית המדובר. 50 מטר לפני הבית, בצד שמאל שלי, יש שטח שהוא טיפה נחות בגובה מהכביש, אני יורד למטה, עושה שם סריקה, חושך מצרים. למען האמת, יושב לי אירוע שהיה חצי שנה לפני כן, בחור צעיר שמנסה לפרוץ לדירה בליל שבת. אמרתי, אולי גם עכשיו זה חוזר על עצמו, אבל אמרתי, לא לוקחים סיכון, כי אנחנו במציאות אחרת לגמרי. אמרתי, אז מחבל לזמן. חתירה למגז זה קריטי, אני חוזר חזר לכביש הראשי ומתקדם לכיוון בית המשפחה. ישנה רחבה בכניסה לבית, דלת עם אבנים שקופות בצד ימין של הדלת, יש אור בבית. אני אוחז את הנשק ביד ימין ודופק בדלת. אף אחד לא עונה. איפה כולם? בממד. מנסה לפתוח את הדלת, הדלת נעולה, ואז ברשותכם אני לוקח שנייה ואני מפרק אותה לחתיכות. אני לוקח כמה צעדים לאחור לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה, ותוך כדי הליכה לאחור אני פתאום מרגיש חוותה אדירה באזור הצוואר והכתף השמאלית. והמחשבה שעולה לי לראש, שאולי מישהו מצוות הכוננות שהקפצתי ככה מגיע וככה מורה לי תפירה על השכם. אבל המחשבה שרודפת אחריה, מי עושה דבר כזה באמצע אירוע, ואני פשוט מעיף אותו מעליי, מסתובב אליו, רבותיי, עומד מולי הר אדם פי 1.5 מהגובה שלי עם כזאת סכין. אני זוכר שאני לא זז, עם האגודל משחרר נצרה, 4-5 כדורים במרכז מסה, והבחור פשוט נדבק לקיר שהיה מאחוריו. עכשיו, היה נראה לי מאוד רחב. מה שהיה מאוד מקובל בפיגועים של אותה תקופה זה מחבלים מתאבדים, שמבצעים פיגועי הקרבה, ירי וכו', ואז הדובדבן שבקצפת זה חגורת נפץ. ועלתה לי מחשבה שאולי יש עליו חגורה ואני עלול להפעיל אותה אם אני ממשיך לראות עליו. ואז הנשק מכוון לכיוונו ואני צועד לאחור, ותוך כדי הליכה לאחור אני רואה שלוליות של דם ביני לבינו. ואני לא מבין מה הוא עושה בקצה הזה של הרחבה והדם שלו מגיע עד לכאן. אני מתחיל להתחבר לכאב. מה שהוא עשה, נכנס עם הסכין מצד אחד של הצוואר, יצא בצד השני ושלף את הסכין החוצה. הוא קרא לי, שני עורקים בצוואר. נסה לעצור את הדימום, שפריצי מאחורה, לוחץ מקדימה, שפריצי מקדימה. עכשיו זה מצחיק. עוברים 20-30 שניות, מגיע הרב שץ עם עוד 4-5 לוחמים מצוות כוננות. אני מעביר לו את הפיקוד על האירוע, אני אומר לו, תשמע, קודם כל יש פה מחבל, צריך להצמיד אליו מישהו לראות שהוא לא עושה תנועה מיותרת, ואם כן כדור בראש. דבר נוסף, תשלול שאין פה עוד מחבלים בתוך השכונה. ודבר אחרון, תקפיץ את צוות הרפואה. מד"א בטעות מבין שהאירוע לא באזור בני צבי, אלא באזור הישיבה התיכונית. עוברים דקות ארוכות, ואף אחד לא מצליח לעצור את הדימום. בסופו של דבר מגיע אמבולנס, מגיע גם מסוק, ואז מתלבטים האם הפינוי יהיה מוסק או דרך הנתן. מעמיסים אותי לנתן, וכיוון שאני גם פרמדיק במקצוע האזרחי שלי, ואני בודק את המדדים של עצמי, אני מבין שאני מתחיל כנראה להתנקז למסלול שהוא כנראה כבר על חזור. אני חייב לומר שהייתי רגוע ברגעים האלה. אמרתי לעצמי, הרי אף אחד מאיתנו לא חי במקרה הטוב יותר מ-120 שנה. ואם הגיע זמני בסיטואציה הזאת, אז ברוך השם. ואז אני אומר, שמע ישראל, ויושב בסתר עליון ווידוי, אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום, אחד החופשים לוקח תחבושת בטן, עושה ממנה אגרוף, ואת כל הדבר הזה דוחף לי בסיס הצוואר במשך 25 דקות, עד שהגענו ליחידת הטראומה של הדסה עין כרם. בכניסה מחכה סוללה של מנתחים, כשהבכיר בהם, דוקטור איתמר, חנך אותי בקורס פרמדיקים. ואז ככה בבדיחות הדת אני אומר לו, תשמע אחי, בשבוע הבא אח שלי מתחתן. אם אני אעשה מהסיפור הזה בחיים, יום ראשון אני לא פה. הוא ככה מסתכל, אומר, תגיד לי, השתגעת? אתה עוד לא מבין מה המצב שלך. אמרתי לו, בעזרת השם. אני מדלג על שלבים, לא קיבלתי יותר מדי זמן, אני מוגבל בזמן. מגיע מחט לבקר אותי אחרי 5 ימים בבית, אספר לו את הסיפור. הוא אומר לי, שמע, יהודה, אתה מקצוען? אמרתי לו, תשמע, אחי היקר, מחבל שמפתיע אותך מאחורה עם סכין, זה היה כפסע להיגמר אחרת. אבל אני מאמין בהשגחת השם, מאמין בהשגחה פרטית. מה זה הדבר הזה, הוא שואל. מדברים, נפרדים כידידים. שבועיים אחר כך, אני מגיע לחטיבה המרחבית להתעדכן מודיעינית מה קורה בגזרה, וכשאני יוצא, פוגשת אותי חיילת. אומרת לי החיילת, תשמע, אני עוד מעט משתחררת, הכירה אותי. אני מאוד אשמח אם תכתוב לי מכתב המלצה לחיים. אמרתי, בשמחה, למה לא? נכנס למשרד. כשאני כותב, אני שואל אותה, נו, ריקי, מה התוכניות אחרי הצבא, בעזרת השם? ואומרת לי, לא יודעת. אמרתי, לימודים, טיול? לא יודעת. ככה אני אומר לה, את רוצה לבוא לגור בבית אל? נגן לך קרוון? אומרת, זה משוגע. אצלכם מסוכן, ועוד אתה אומר לי, זה רק לפני שבועיים נפצעת. אמרת, תשמעי, יש פסוק בתהילים שאומר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. מה הכוונה? זה טוב שיש לנו טנקים, ואפודים מוגני ירי, ומצלמות, ונשקים, זה הכל בסדר וטוב. אבל תזכרי שלפני הכל ואחרי הכל מישהו דואג לנו. שאלתי אותה, איפה את גרה? היא אומרת לי, בקיבוץ מצר. שאלתי אותה, איפה זה קיבוץ מצר? היא אומרת לי, אל תדאג, לא רק אתה לא מכיר, גם המחבלים לא מכירים. אמרתי לה, בסדר, בכל אופן, איפה זה נמצא? היא אומרת לי, מועצה אזורית דרום השרון. אמרתי, טוב, נפרדנו, ואמרתי שיהיה בהצלחה. רבותיי, עוברים 3 ימים, קיבוץ מצר חוטף את אחת החדירות מחבלים היותר קשות. אמא ושתי בנות נהרגים. מזכיר הקיבוץ פצוע קשה. אני באותו לילה מאתר את הפלאפון של ריקי הזאת. 2:30 לפנות בוקר מדבר איתה, ריקי, מה קורה אצלכם בקיבוץ? היא אומרת לי, אל תשאל. אמרתי לה, את זוכרת את השיחה בינינו לפני 3 ימים? היא אומרת לי, כן. איך אמרת לי? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. את הסיפור הזה אני מספר לחיילים שמגיעים פה להחזיק קו. כל 3 חודשים מגיעים קבוצת חיילים חדשה. ואני אומר, תדעו לכם, כל דור יש לו את הציונות שלו. ההורים שלנו, סבים וסבתות שלנו, תזכו בייבוש ביצות, בהקמת המדינה, בבניין החומר. אנחנו באנו לגור פה ביהודה ושומרון, עוסקים בחינוך. אני מבקש לחתום את הדברים בסיפור קצר, אבל עם מסר גדול מאוד. אומר הנביא ישעיה, מופיע אותו פסוק גם בירמיהו בשינוי לשון, אנוכי השם אלוקיך רוגה הים ויהמוג עליו השם צבאות שמו. קל מאוד להתחבר לאנוכי השם אלוקיך כשרוגה הים. כשהים רגוע וחיים שלווים, קל מאוד להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל אומר הנביא, תדע לך, גם כשל ויהמוג עליו, גם כשהחיים סוערים, השם צבאות שמו. יש סיפור על בחור חרדי מבני ברק שהגיע לפרקו והציעו לו שידוכים. סיפרתי את הסיפור הזה, אבל סיפור עם הרבה מאוד עומק. הייתה לו בעיה אחת, הייתה לו צלקת מכוערת בפנים מצד לצד, וכל פעם שציעו לו שידוך וזה הגיע לנקודת הכרעה אם ממשיכים הלאה, אז הגברת הייתה אומרת לו, תשמע, אתה בחור באמת מידות טובות, אבל לא נראה לי. והוא הבין שזה בגלל הצלקת. הלך אותו בחור רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, והוא מספר לו במר ליבו מה עובר עליו. אז הרב אומר לו, תשמע, בהצעה הקרובה שיציעו לך, לפני שאתם בכלל מדברים על ההתאמה ביניכם, ספר לה למה יש לך את הצלקת. אומר לו, אבל הרב, על ההתחלה להרוס את המפגש? הוא אומר, ספר לה למה יש לך את הצלקת. חולפים שבועיים, קבל הצעה חדשה, כמו שהרב אמר, ככה עושים. הוא אומר, תשמעי, לפני שנבדוק את ההתאמה בינינו, אספר לך למה יש לי את הצלקת בפנים. הם מתיישבים, ואז הוא אומר, תשמעי, לפני כמה שנים, פה ברחוב הזה, ברחוב הראשי, הלכתי בחצות לילה, ושמעתי צעקה מחרידה ברחוב המקביל. בלי לחשוב פעמיים רצתי לרחוב המקביל, ואני קולט ערבי רץ אחרי נערה. רצתי אחריו. כשהערבי ראה אותי, הוא ראה בקבוק זכוכית על הרצפה, הוא לקח את הבקבוק, הוא שבר את הבקבוק, והוא חרץ לי עם הבקבוק הזה, עם החוד של הזכוכית בפנים. זו התוצאה. יושבת מולו קפואה, והיא אומרת לו, זו אני. אני כבר שנים מחפש את הבחור להודות לו שהציל את חיי. חשבתי לעצמי, הבחור הזה, אחרי שהוא נפצע, בטח חשב לעצמו, שלוחי מצווה לא ניזוקים, מה לי ולצרה הזאתי, למה נכנסתי לזה? הזוג הזה התחתן באדר תשע"ב. הוא לא ידע שבמקרה הזה, באירוע הזה, הוא קונה את אשתו. אני רוצה לומר לכם, ובזה לסיים, אתם חופשי בית המדרש, יש לכם משימה חשובה. הנביא זכריה מנבא, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. אותם מים חיים שזורמים מירושלים לכיוון ים המלח, הים הקדמוני, מוסב על נבואת יחזקאל, שהוא מתאר את אותם מים מפקים שיוצאים ממפתן בית המקדש, זורמים לעין גדי, לים המוות. שם מתאר הנביא איך אותם מים חיים מגיעים וכל הדגה חוזרת למקום, ויש דייגים שפורסים את המצודות, ועל הנחל יעלס על שפתו, מזה ומזה קולס מאכל, לא יבול הלב, לא יתום פריו, לחודשיו יבקר, כל חודש מידי חודש יוצאים פירות חדשים. למה? כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. אותם מים מהדעת כל כך חסרים בדור שלנו, והמשימה והציונות של כל אחד מאיתכם, מכם, זה להיבנות אמונית, להיבנות רוחנית, ואת האור הגדול הזה להוציא החוצה. ובזאת שם שתגיעו לצבא או לעבודה, הרבה אנשים לא מכירים את האור הזה, וצריך בהרבה מאוד שכל והרבה מאוד רגישות לדעת איך ניגשים לאנשים האלה. אבל זו המשימה של הדור הזה. אנחנו תפילה שנזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה, לגאולת החומר וגאולת הרוח במהרה בימינו, אמן.